שמי אריאל אלפרין, אני שותף מנהל בקרן השקעות שנקראת טנא. אולי לפני שאנחנו מתחילים אני אומר כמה מילים. ראשית, טנא באסטרטגיה נמנעת מעיסוק ביחסי ציבור. כלומר, לא תקראו עלינו רבות בעיתונים, לא נעים לי להגיד, אבל אין לנו אפילו יועץ תקשורת. למה לנו יועץ תקשורת? כי אם יש יועץ תקשורת משתמשים בו. אז, או יועץ התקשורת, אתם משתמשים בהם, ואנחנו בעיקרון מנסים להימנע מכל זה. עכשיו, במה אנחנו עוסקים? טנא, קודם כל, כשיסדנו את טנא, זה היה ב-2005, הכינוי שנתנו לקרן היה growth fund. אם אתם יודעים, בעולם הקרנות, שעולם ענק, בהיבט הגלובלי, יש סוגים שונים של פעילויות. יש את, אני חושב, מבחינה כמותית, הבחורה היא לקרנות פרייבט אקוויטי, אחר כך יש הון סיכון, ונצ'ר קפיטל, וקרנות שעוסקות בתחומים מאוד ספציפיים, כגון נדל"ן, וקרנות שנקרא להן קרנות הון סמיכה, שהייתי אומר בעולם הגלובלי, צריכות להיות בערך 8% מסך הכל הכסף שמועסק, דיפלויד בקרנות. ואנחנו בעצם התחלנו שם, סמיכה. עכשיו, מה המשמעות של צמיחה? אני אגיע לזה עוד מעט, אבל אני רוצה להקדים ולומר נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. אנחנו משקיעים בתעשייה, אנחנו משקיעים בתעשייה אך ורק בתעשייה, לא תמצאו את טנא בנדלן, לא תמצאו את טנא בריטייל, לא תמצאו את טנא בשירותים פיננסיים, ובעצם גם לא תמצאו את טנא בצורה מובהקת, אני אגיע לזה עוד מעט, בהון סיכון. אז אנחנו משקיעים בתעשייה, ואנחנו נכנסים לחברות שהן חברות תעשייתיות בוגרות, ברוב המוחלט של המקרים, בזמן שאנחנו נכנסים אליהן, ואנחנו בעצם מנסים, כמובן, להשיג תשואות, לבנות חברות. אבל איך אפשר להשיג תשואה? כאשר נכנסים לחברה תעשייתית, שהיא כבר קיימת לעתים עשרות שנים. מה אנחנו יודעים לעשות, שאחרים לא ידעו לעשות עד היום? אני עוד מעט אגע בכל השאלות האלה. והייתי אומר שאחרי עשרות חברות שהשקענו בהן, לאורך של כ-15 שנה, אני אנסה לחלוק איתכם היום מספר תובנות. אז בואו נתקדם. חשוב לומר שטנא עברה לאורך השנים איזשהו סוג של התפתחות, אולי אבולוציה טבעית. התחלנו בשנת 2005 בהשקעות בחברות תעשייתיות קיבוציות. נכנסנו בדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל בפוזיציה של מיעוט, אבל עם אסטרטגיה של השפעה. מה זה אסטרטגיה של השפעה? איך אתה בתור משקיע שהוא במיעוט, במינוריטי, איך אתה יוצר השפעה? ובכן, זה עבר דרך הסכמות שהיו גם חלק מהסכמי השקעה. למשל, הזכות למנות הנהלות. למשל, הזכות להוביל את החברה במהלכים של מה שמכונה היום אקזיט, הנפקות או דברים מעין אלו, המעורבות בכל העסקאות המשמעותיות של רכישות ומיזוגים וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, ניתנה לנו ברוב המוחלט של ההשקעות, ניתן לנו כוח, ניתן לנו סמכות מסוימת להוביל את החברה, אבל בכיוונים שקשורים בצמיחה שלה ובאסטרטגיה שלה. עם השנים, וזה התחיל כבר בקרן השנייה, עברנו יותר ויותר, או פיתחנו יותר ויותר שני כיוונים. אחד, יצאנו מהעולם של התעשייה הקיבוצית לעבר תעשיות שהן תעשיות שמוחזקות על ידי אנשים פרטיים, על ידי משפחות. זה צד אחד. הצד השני, נכנסנו יותר ויותר להשקעות שבהם אנחנו לקחנו או קיבלנו את השליטה. והייתי אומר, אנחנו עוד מעט נראה, אני קצת אראה לכם את זה בשמות של החברות, איפה אנחנו נמצאים בכל חברה. בקרן השלישית, בפעם הראשונה, קנינו חברה ב-100%, חברה גדולה. אני חושב שטוב שזה לקח קצת זמן. האחריות כאשר אתה קונה, במיוחד חברה גדולה ומורכבת, ב-100%, איננה פשוטה. וצריך, אני חושב, לצד כל הביטחון העצמי, ואני חושב שאנחנו לא חסרים אותו, אבל לצד כל זה צריך מעט צניעות. אז לקח לנו זמן עד שעשינו את המהלך הזה, ובעצם היום אנחנו משקיעים בעיקר, כמעט תמיד, בהשקעות שאין שליטה, ולעיתים השליטה היא חלק מהסכם, מחוזה, שגם כאשר אין לנו אותה בצורה פורמלית, אבל ברוב המקרים זה גם שליטה מבחינת היקף ההחזקות. כמו כן, עיקר ההשקעות שלנו היום הוא בחברות שאינן קיבוציות. עכשיו עוד הערה, בלי כרגע להיכנס לתרגום המדויק של אג'יליטי, רוב, בוא נגיד, רוב ההשקעות שלנו הם בעולם של עשרות מיליוני דולרים. אנחנו משתדלים לא להשקיע פחות מ-30, היינו כמובן רוצים להשקיע גם יותר, 50, 60 או 100 מיליון דולר, יצרנו מבנה פיננסי שמאפשר לנו בעצם לנוע בתוך הגמישות הזאת. אנחנו יכולים להשקיע בחברה 30 מיליון דולר, אנחנו יכולים להשקיע בחברה גם 200 מיליון דולר. הגמישות הזאת מושגת דרך מנגנון של co-investment, שהוא built-in בהסכמי השקעה שלנו או בבניית הקרן. עכשיו, אני חושב שהגמישות הזאת היא מאוד חשובה, אבל צריך לזכור דבר אחד שהוא קריטי בניהול קרנות. אתה יכול לטבוע. קל מאוד לטבוע. ולעיתים, המרווח שיש לך מבחינת תשומת הלב הניהולית, הוא קטן. אני מעדיף קרן שכל קרן תשקיע 8 השקעות. עכשיו, האם זה יכול לקרות שיהיה לנו 10? כן. אבל כאשר מתחילים להיכנס לאינסוף השקעות, עולה השאלה של הקיבולת, הקפסיטי של הניהול. מה זה בעצם ניהול של חברות בתוך מבנה של קרן כמונו, ואני גם בזה אגע. אני חושב שצריך להיות מאוד חרדים לנקודה הזאת, כי לא פשוט להגדיל את הקיבולת הניהולית, ובאיזשהו שלב קל מאוד לאבד שליטה. צריך להיזהר עם זה. בסך הכל רכשנו ניסיון רב, לא רק בניהול החברות, הובלתן, בניית האסטרטגיה שלהן, אלא גם ניסיון טוב ביציאה מהשקעות, ואני אגע בזה גם בהמשך. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על חברה, מה אנחנו מחפשים? אז קודם כל, במנדט שלנו, צריך להיות איזשהו קשר בין החברה לבין ישראל. כלומר, תיאורטית אנחנו יכולים להשקיע בחברה שמושבה בגרמניה או בסינגפור לצורך הדיון, אבל יש לה מרכז R&D בישראל, מותר לנו לעשות את זה. אבל אנחנו מחפשים חברות, או חייבים להשקיע בחברות שהן related, קשורות איכשהו לישראל. זה המנדט של הקרן. אני אסביר למה. תראו, למה בכלל אנשים שמים כסף בקרנות? תחשבו, זה האבסורד הכי גדול שאפשר אותה לדעת. אתה לוקח, אנשים בעולם לוקחים כבר מאות מיליארדים וצפונה של דולרים, ושמים אותם בגופים שבהם הכסף חסום לשנים ארוכות, אין נזילות, ואתה נותן את הכסף, אתה נותן מנדט שלם על הכסף, דרך השותפות שמוקמת, לגורם ניהולי. למה אתה עושה את זה? אז תשאלו, תחשבו על זה רגע, תחשבו על זה רגע, אבל באמת, באופן אמיתי. לא באמירות פופוליסטיות. למה עושים את זה? הסיבה שעושים את זה, הסיבות שעושים את זה הן יותר מאחת, אבל הסיבה המרכזית שעושים את זה, קודם כל, זה שגופי השקעה מקצועיים חייבים לעשות דיברסיפיקציה של ההשקעות שלהם. ואין דרך לגופים מוסדיים, גם בבית הזה שאנחנו נמצאים בו היום, להיכנס לעולם שתנה משקיעה בו, בלי להשקיע בקרן או בגוף מקצועי שיעשה את זה עבורה. ואם אתה רוצה לנהל בצורה מקצועית את הכסף שלך, ולפזר אותו לכיוונים שונים, זו דרך, הייתי אומר, כמעט אידיאלית. עכשיו, הדברים האלה מאוד ברורים כאשר מדובר בחברות תעשייתיות, בבעלות פרטית בישראל או קיבוצית. הדברים האלה ברורים כאשר מדובר בהון סיכון. הדברים האלה, במידה מסוימת, גם בתחום הנדלן ברורים, אם כי פחות לדעתי, כי אתה כן רואה שגופים משקיעים בישירות בנדלן. ולכן כאשר, אם אנחנו נבוא עם המנדט שאומר, אנחנו משקיעים בכל תעשייה בעולם, יבואו וישאלו מה היתרון היחסי שלכם ולהשקיע בתעשייה בגרמניה. ויהיה לנו קשה להוכיח שיש לנו יתרון יחסי, גם אם אנחנו מרגישים שיש לנו, משום שאין לנו. אנחנו לא מכירים את השפה, לא מכירים את התרבות, לא מכירים את חוק החברות בגרמניה לעומק, וכן הלאה וכן הלאה. זה מסובך. לכן צריך עוד פעם להבין שההשקעה בקרנות בסופו של דבר, מבחינת גופי השקעות מקצועיים, היא דרך לפזר סיכונים. היא דרך להגיע לעולמות שאתה לא יכול או קשה לך להגיע אליהם אחרת. אנחנו מחפשים חברות שהן כבר יציבות ורווחיות בנקודה שאנחנו משקיעים. אנחנו לא מחפשים מצבים של מצוקה, של דיסטרס. לא משום שאנחנו לא יודעים לטפל בעניין הזה. אני יכול להגיד לכם שיש לי המון ניסיון בעניין הזה, אבל אני מוכרח להגיד לכם את האמת, אני פחות אוהב אותו. לשיקול. והגעתי, כשתנה הוקמה אחרי הרבה מאוד שנים, או כמעט עשור, שניהלתי את משבר החובות של הקיבוצים, והספיק לי. חיפשתי משהו יותר, אני וחבריי חיפשנו משהו יותר, איך אומרים, יותר נעים בעשייה. כן הם מחפשים טכנולוגיות מעניינות ומובילות, אני אגיע לזה, ואיזושהי אחיזה בשווקים הבינלאומיים, בדרך כלל גם לזה אני אגיע. עכשיו, אני אגיד אמירה מאוד חשובה, ואולי קצת לא נעימה, אנחנו במובן הטכנולוגי, במידה רבה אופורטוניסטים. אין אפשרות במדינת ישראל, אני מדגיש במדינת ישראל, לנהל קרן שתתמקד סקטור טכנולוגי אחד, לפחות בעולם שאנחנו נמצאים. אפשר אולי להקים קרן שתתמחה בסייבר, ודרך אגב יחזיק סיבוב אחד או שניים, אני לא בטוח שזה ימשיך הלאה, שאפשר להתמקד אך ורק בסייבר, אבל בעולם שאנחנו נמצאים אנחנו חייבים, אנחנו מחפשים חברות במגוון של טכנולוגיות ולא טכנולוגיה אחת, כלומר בהגדרת הקריטריונים שלנו להשקעה, אנחנו פתוחים מבחינה טכנולוגית. והשקענו בסוגים רבים של טכנולוגיות, יש לנו חברה שהיא במדיקל דיווייס, יש לנו חברה שהיא במערכות, נקרא לזה אלקטרומכניות מתוחכמות, יש לנו חברות פלסטיק, יש לנו חברות באגרו, יש לנו חברות אפילו בחומרים משמרים לקוסמטיקה, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו בעצם מחפשים משהו שהוא מעבר לטכנולוגיה. עכשיו, השאלה היא, לא, היא הרבה פעמים איננה רק באיזה טכנולוגיה אתה מגדיר, או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הייתה מגדירה את התחום שאתה עוסק בו. השאלה היא גם, איפה אתה נכנס? האם אתה נכנס בתהליכי ייצור, לשווקים שעוסקים בציוד תעשייתי? האם אתה נכנס בתהליכים מסוימים של ייצור חומרים? האם אתה מגיע ישירות לצרכן, B2C, האם אתה B2B? הייתי אומר שגם בהיבטים האלה אנחנו שומרים על גמישות, אם כי אנחנו יותר בעולם של B2B. עכשיו, כאשר מסתכלים על הרשימה הזאת של החברות, יכול להיות, אתם יודעים, יש פה כל מיני אותיות או שמות שלא לא בכך אומרים משהו למישהו שיושב פה, אז היא קצת, פריצה מהירה, אני אעבור על כמה מהחברות פה, אז כולכם בוודאי שמעתם על נטפים, זו חברה שהיא בתחום, היא בעולם של השקיה בטפטוף, שיטה של השקיה שהומצאה לפני הרבה מאוד שנים, הומצאה בישראל, בעצם באמצע שנות ה-60, אנחנו נכנסנו לחברה הזאת שנים רבות לאחר שבעצם הטכנולוגיה הומצאה, וכ-40 שנה לאחר מכן, והיינו בחברה במניות בהחזקת מיעוט, אבל עם הרבה מאוד השפעה, במשך כ-6 שנים, והחברה נמכרה ל-Private Equity אירופי, שהבסיס שלו בגרמניה, פרמירה. מעניין, סתם ככה כהערה, כאשר אומרים את השם נטפים, זה כמעט שם נרדף לכושר ההמצאה והחדשנות בישראל. אבל בואו נגלה לכם סוד. עברו 50-60 שנה מה שהטכנולוגיה הומצאה, ומישהו פה יודע כמה מהשטחים המושקים בעולם משתמשים בהשקעה בטפטוף? אז אני אגיד לכם, 3%. וזה רק מראה שגם הדברים שנראים נוצצים, מבריקים ונפלאים, הם לא תמיד רלוונטיים, הם לא תמיד רלוונטיים לשוק כפי שהוא בעולם הגלובלי. אז פעם אחת, אם תרצו, אני אסביר לכם למה זה ככה, אבל זה המצב.
מי שעבד בבשר? 97% אתה יכול לעבוד?
זה לא נכון, אתה לא יכול. מה אתה חושב שבשיווי משקל כלכלי, אחרי 40-50 שנה, הטכנולוגיה לא הצליחה לפרוץ, אז זה משום שחסר בשר, או משום שאנשים, נטפים היא לא יחידה בעולם הזה. יש לו מעט חברות, גם לא ישראליות. הטכנולוגיה הזאת לא נכנסה לעולם, משום שהיא קרה מדי, לעולם החקלאי, ברובו הגדול. אבל זה סיפור אחר. קוטלב חניתה, חברה שנמכרה לאברי דניסון, תאגיד אמריקאי, עוסקת בציפויים כימיים ומתכתיים של יריות גמישות. אני קצת רץ, אבן קיסר, כולכם מכירים, אבן קיסר. זה, האמת היא ניסויים חוזרים, זה יותר מיום. אז אבן קיסר השקענו בראשונה בתחילת 2007. החברה הזו הייתה חברה שבעצם הייתה יצרן של אותם משטחים שאתם מכירים, שזה סוג של engineered stone, של בעצם חומר שמורכב, דרך אגב, המצאה ישראלית, אפרופו. המצאה ישראלית שהממציאים שלה איבדו את ה-IP, וזה מורכב מתערובות של קוורץ, תחון, אדזיב פולימר, שסוגים שונים של פוליאסטר, ותהליך ייצור שגם משלב את הצד העיצובי לכל הדבר הזה. מצאנו יצרן, והחלטנו להפוך את, לשים את כל האימור שלנו, על השוק, ולכן בעצם בצורה שיטתית קנינו ערוצי הפצה בכל השווקים המרכזיים של אבן קיסר, אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, סינגפור, ובמקום 8 מפיצים גלובליים שהיו כאשר נכנסנו לחברה, ערב ההנפקה שלה בנסדק, היו לחברה עשרות אלפי ארכיטקטים, מעצבים, חנויות מטבחים, רשתות שונות, כמו איקאה וכן הלאה וכן הלאה, עם גישה ישירה שלנו אליהם דרך ערוצי ההפצה, וגישה הזאת מאוד הצליחה. חזרנו לחברה בהמשך, בקרן השלישית, כאשר היא בעצם נקלעה לסוג של פלטו שהיא עדיין נמצאת פה, אבל לא אכנס את זה כאן, זה גם חברה ציבורית. ריקור מייצרת את אחד משני הרכיבים הקריטיים של מערכות הדמיה טרמית, מערכות לראיית לילה. עוד פעם, טכנולוגיה מאוד מורכבת, מאוד קשה. בהחלט חברה מאוד מוצלחת. כרומגן כולכם מכירים, אבל בואו ניקח אולי דברים שאתם לא מכירים. פישמן הנדסה. פישמן הנדסה, חברה פרטית, שהוקמה על ידי יוסף פישמן, זכרו לברכה. הוא הגיע לארץ אחרי מלחמת העולם, כילד שבעצם שרד את השואה, לבדו, ומעט, כשהוא דיבר, הוא הזכיר לי תמיד את מעט את הספרים של אהרון אפלפלד. הוא הקים בשנות ה-50 את החברה הזאת, שמייצרת את כל סוגי התרמוסטטים לכל סוגי כלי הרכב, לשוק האפטרמרקט, בעיקר. מה זה אומר? זה אומר שהוא פיתח, וזה דבר מדהים, יכולת טכנולוגית לייצר תרמוסטטים בסדרות קטנות, אבל כל סוגי התרמוסטטים. אתה נכנס לחנות של אוריילי, יש רשת כזאת, או אוטוזון, בצפון אמריקה, אתה יכול למצוא את המוצרים של פישמן הנדסה בהונדה אקורד 2016 או בביואיק אלקטרה 1995 או כל שימו דגם שנה תמצאו שמה את המוצרים האלה. 60% נתח שוק החברה הגיעה בתחום הזה ומכרנו אותה. הגדולה, דרך אגב, וזה מעניין, היא בפיתוח תהליך ייצור, אין לי 5 דקות, טוב, אז אני רץ הרבה יותר מהר. אני מתחיל, SCR מובילה את העולם, הובילה את העולם, לקחנו אותה לשם, בתחום של מערכות לניהול פרות, רפתות ומכוני חליבה, TAG היא חברה של Medical Device, מאוד מוצלחה, נמצאת בגליל, Qnergy, חברה קצת שונה בפורטפוליו שלנו, חברה שנמצאת היום בארצות הברית, לא בישראל, עשינו לה רילוקיישן לחברה, אחרי רכישה שעשינו שם, והיא פיתחה סוג חדש של מנוע, שלא קיים עד היום, מנוע ליניארי שמבוסס על מעגל תרמודינמי, שנקרא מעגל סטירלינג. גדות זה הפעם הראשונה, גדות היא חברה גדולה, 500 מיליון דולר הכנסות בארץ ובבנלוקס, חברה שקנינו ב-100% בפעם הראשונה, טיבה היא חברה בתחום של מערכות חנייה, כל מה שצריך לניהול חניונים. עיקר הצמיחה בצפון אמריקה, חברה מאוד מוצלחת. ובטנא 4, היום אנחנו עובדים איתה, כבר סגרנו 5 השקעות, בתחומים שונים, כלי חיתוך, פלסטיקה, הבונים זה מגופים לשימושים תעשייתיים. דלתות חמדיה היא חברה ישראלית כרגע, בתחום של דלתות פנים, וטראפילוג היא חברה בתחום של טכנולוגיות רכב. עכשיו, מהי אסטרטגיית צמיחה? אני יכול לגזול עוד 5 דקות? מהי אסטרטגיית צמיחה? ואני חושב שכולם מדברים על זה. אני מוכרח להתוודות שאני בחיי לא הייתי יועץ. לא יודע למה. אבל יש אין סוף גופים שמדברים על צמיחה ועל אסטרטגיית צמיחה ומייעצים לך, אבל בעצם, כמו כל דבר, אם רוצים להצליח באסטרטגיית צמיחה, צריך להגדיר נכונה מה הנכסים שיש לך בעצם, ומול מה אתה מתמודד. מזה כל הדברים מתחילים. למצוא את הכלים ש... יעזרו לך להשיג את אותה אסטרטגיית צמיחה. אבל אנחנו מדברים על אסטרטגיית צמיחה של חברות ישראליות. וצריך לזכור שאסטרטגיית צמיחה של רוב החברות הישראליות, לא הייתי אומר את זה הכל, אבל הרוב, לא מתבססת על השוק המקומי. וכולכם יודעים את זה. כולכם יודעים שיזם בלוס אנג'לס יכול להתבסס בהתחלה על המטרופוליטן של לוס אנג'לס, להתרחב לסן דיאגו, לעלות לסן פרנסיסקו, לטפס צפונה עד אורגון ומדינת וושינגטון, להגיע לסיאטל, ואז באסטרטגיית הצמיחה להתחיל לנוע מזרחה, ויש לו מרחב צמיחה אינסופי. פה אין מרחב צמיחה אינסופי. יש 8 מיליון אזרחים, זהו, כלום. 20%, לא, 30% מהמטרופוליטן של לוס אנג'לס, ובזה גמרת. לכן אסטרטגיית צמיחה הולכת לפעילות בינלאומית. וכאשר מסתכלים על העולם, על הסביבה שבה אנחנו מנסים ליישם אסטרטגיית צמיחה, אנחנו מגיעים לפרדוקס נוסף. אנחנו רוצים לצמוח בעולם שלא צומח. תבינו את זה. אנחנו רוצים לצמוח בעולם שלא צומח. כי כאשר אתם מסתכלים על שיעורי הצמיחה בעולם כולו, שהם גבוהים בסין אבל יורדים לאחרונה, אתם בעצם רואים שבשווקים, בעיקר השווקים שאנחנו פועלים בהם, של המדינות המפותחות, שיעור הצמיחה השנתי הוא 2.5-3% בשנה. ואני שואל אתכם, מאיפה היומרה, מאיפה המחשבה, שאתה יכול לנהל פורטפוליו של עשרות חברות, שאתה רוצה להשיג בהם צמיחה בעולם שלא צומח? מאיפה תשיג את הצמיחה? מה יכול לגרום לחברה, לתחום מסוים, כשאתה נכנס אליו, לצמוח? תשובה אחת, טכנולוגיה. יכול להיות שאתה משקיע בחברת סייבר, ויש איומי סייבר רבים, כמשל, או שאתה מפתח שבב חדש, שלא קיים, ואז יש לך אופק צמיחה. טכנולוגיה זה כיוון אחד. אבל אנחנו הרי לא נכנסים, אנחנו לא קרן הון סיכון. אני חושב שהחוכמה היא לזהות נכונה נישות בעולם שצומחות, ולפעול בתוכן. זה עניין אחד. ב', לעתים החוכמה היא לזהות נכונה חברות שיש להם איזשהו נכס משמעותי שעדיין לא נוצל. אבל הנקודה הזאת, אין יום שאני לא חושב עליה. אין יום שאני לא חושב למה חברת פלסטיקה שלנו תצמח בעולם שבו יש תחרות גדולה בפלסטיקה, ואפליקציות הפלסטיקה בעולם לא צומחות יותר משיעורי הצמיחה הגלובליים. למה שנצליח? אין יום שאני לא שואל את עצמי את השאלה. עכשיו ישנה תשובה נוספת, שמאפיינת חזק מאוד את בטח את המדינות המפותחות, והיא צמיחה אינורגנית. כלומר, אתה יכול לצמוח על ידי זה שתקנה חברות אחרות או טכנולוגיות חדשות, ותפתח צמיחה דרך בנייה של חברה יותר גדולה עם סינרגיות מתאימות. זה מה שצוין קודם. זאת גם אסטרטגיה אפשרית, והיא מאפיינת יותר, היא מאפיינת בצורה חזקה מאוד גם את מה שאנחנו עושים, אבל גם מה שעושים הפרייבט אקוויטיז הגדולים בעולם, וכמובן התאגידים הבינלאומיים. אז איך אנחנו, ברוב החברות שלנו, השגנו את הדבר הזה? אז אנחנו בונים אסטרטגיית צמיחה ספציפית. בונים אסטרטגיה לכל חברה שאנחנו נכנסים אליה. לעתים האסטרטגיה הזאת לוקחת שנים. יש חברות שאנחנו נמצאים בהן 10 שנים, יש חברות שאנחנו יכולים גם להיות בהן יותר. אנחנו רוצים להשיג את קפיצת המדרגה. אנחנו מוכנים לקחת הרבה שנים, שנים שבהם יהיה פיתוח טכנולוגי מתאים, נצליח לרכוש בהצלחה חברות משלימות בתחומים קרובים, נצליח ליישם הקמה של מפעלים מעבר לים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לכל חברה נבנית אסטרטגיה של צמיחה, שמיושמת לאורך שנים רבות. עכשיו, זאת הבאה שדיברתי עליה קודם. כאשר אנחנו מסתכלים על המרחקים בין השווקים השונים, ברור לנו לחלוטין שהצמיחה האמיתית, וזה מה שאנחנו נסים לעשות, תהיה פה. כי עשינו קצת בהגזמה, דרך אגב, הגזמה לטובת ישראל, את הפרשי הגודל בין ישראל לארצות הברית במובנים של שטח ואוכלוסייה. ארצות הברית היא מדינה של 10 מיליון קילומטר מרובע, ישראל היא מדינה של 20,000, סדר גודל, פי 500. היכולת לבסס צמיחה בישראל היא מוגבלת, אם כי אנחנו עושים את זה עם מספר חברות. עכשיו, לכל חברה, כשאנחנו מסתכל על אסטרטגיית הצמיחה, אני רוצה להקדיש דקה ולהסביר לכם מה האסטרטגיה בכל חברה. האסטרטגיה של SCR הייתה יחסית פשוטה, כי SCR הובילה ביפר את העולם מבחינה טכנולוגית. ולא פלא שנרכשה על ידי חברת תרופות בסוף. היא הובילה את העולם כי המוצרים שלה לא היו קיימים, הם היו חדשניים והם מביאים יתרון גדול. עכשיו היה צריך לעבוד נכון, אני חושב שעבדנו נכון, כי המייסדים של החברה לתחושתנו הגיעו לאיזושהי תקרת זכוכית מבחינת היכולת שלהם לבנות הלאה את העניין הזה, ואכן זה הוביל ליציאה מאוד מוצלחת מבחינתנו, כולה 5 שנים אחרי שהשקענו, מה שלא מאפיין אותנו בדרך כלל. QNRG זאת חברה ששוב פיתחה טכנולוגיה שלא קיימת בעולם. עכשיו, האם נצליח? אולי. כמו תמיד, צריך להיות מאוד זהירים בנושא הזה, אבל עשינו רילוקיישן של החברה לצפון אמריקה, היא פועלת בצפון אמריקה, אין לה בעצם היום קשר ישראלי פרט לבעלות, והשוק שלה, השווקים שלה נמצאים בצפון אמריקה. כלומר, אנחנו מוכרים את המוצרים אך ורק בארצות הברית וקנדה כעת, בתעשיית האול אנד גז, ואני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה. אבן קיסר, תיארתי לכם, האסטרטגיה של הצמיחה התבססה, ואני מעריך שגם בעתיד התבסס, על היכולת להגיע, לבנות יכולת מדהימה להגיע לצרכן. ועשינו את זה בעבר, ואני מקווה שנעשה את זה עכשיו ביתר סט, כאשר אנחנו מביאים בצורה מאוד מדויקת, אני חושב, יכולות של עיצוב וחדשנות למוצרים. אני חושב שיש חברה בעולם, אני מכיר את העולם הזה היטב, אני חושב שיש חברה בעולם שיש לה את החדשנות העיצובית שיש באבן קיסר. וחדשנות עיצובית מתבססת חלקה על מה שיש לנו יכולות בארץ בתחום ה-R&D, אבל לא רק, גם על התחברות עם גורמים מתאימים בעולם. הערה, המוצרים של אבן קיסר וחברות דומות, היא לא יחידה בעולם, המוצר עצמו, כשאתה מייצר אותו, אתה בונה את העיצוב. זה לא משהו שמודפס על המשטח. משטחי קרמיקה מדפיסים עליהם. המשטחים של הקוורט, של אבן קיסר ודומיה, זה תהליך עיצוב, ולכן זה מאוד מאוד מורכב להכניס חדשנות עיצובית. זה לא מתבסס על דפוס דיגיטלי. טאג, החדשנות היא בבנייה של יכולת יוצאת מן הכלל, בתחום מסוים של מדיקל דיווייס, של פציעות ספורט, כתפיים, מפרקים וכדומה, כאשר טאג מפתחת פתרונות עם פולשנות מינימלית לעניינים האלה, והחברה צומחת, יוצאת מן הכלל, אני מאוד אוהבים את החברה הזאת. טיבה, אתם יודעים איך, מה הייתה הפריצה הגדולה של טיבה? אני אספר לכם. אנחנו ראינו חברה ישראלית שמוכרת 15 מיליון דולר, טכנולוגיה מצוינת, אבל לא מצליחה לפרוץ בכלל את השווקים בעולם. ואז זיהינו באותה עת, שעקב עסקה שנעשתה שעשתה 3M, שרכשה תאגיד, נדמה לי שקוראו לו פדרל, היא רכשה את התאגיד הזה, בשל הפתרונות שהיו לו לטול רודס, לכבישי אגרה, והיא סגרה את פעילות החנייה שהייתה באותו תאגיד, כי זה לא מעניין אותה מבחינה אסטרטגית. ואז נשארה מערכת הפצה שלמה בארצות הברית וקנדה, תלויה באוויר. זה נסגר, יום אחד סגרו להם, לדילרים, את העולם שלהם. ואנחנו נכנסנו שם. קיבלנו בעצם גישה למערכת הפצה, משום שזיהינו את זה, נכונה, בלי לרכוש אותה, נגיד את זה ככה. רכשנו אחר כך קצת. והחברה אכן תוך שנתיים עלתה מ, לא יודע, 15 מיליון דולר, 50 מיליון דולר מכירות, שזה שיעור צמיחה מאוד מאוד גבוה. אז צריך באמת בכל מקרה לזהות נכונה את ההזדמנות של הצמיחה. עכשיו, לגבי הצד האינאורגני, דיברתי הרבה על האורגני. אנחנו מפעילים אסטרטגיה אינאורגנית בחלק גדול מהחברות שלנו, אבל אני רוצה רגע לעמוד על שני הבדלים גדולים, כן? נטפים היא חברה שבסוף היום הצמיחה שלה, והייתה לה צמיחה לאורך השנים, כן? נטפים בכל זאת מתקרבת, אני מעריך היום, למיליארד דולר מחירות. אולי אחרי החישה של המקסיקנים, לא לפני זה. אני לא יודע מה קורה מאז שהם רכשו. אני צריך להסתכל בדוחות שלהם. לא עשיתי את זה. נעשה את זה. אבל היא עשתה את זה בעיקר, הנכס העיקרי זה מערכת הפצה, שנבנתה בעולם כולו, שנתמכת על ידי תפעול טוב, וכמו שאמרתי, החדשנות של נטפים היא כבר לא הסיפור. בסופו של דבר, טכנולוגיה בת 50-60 שנה, יש גם אחרים, אבל יש מותג מאוד חזק, ומערכת הפצה מאוד חזקים. אבן קיסר, דיברתי על אסטרטגיית הצמיחה, שמבוססת על רכישה של ערוצי הפצה. גדות, אנחנו הקמנו בגדות תחום שלם חדש של מוצרי אנרגיה, הקמנו אותו החל מ-2016, אני לא אכנס למספרים, אבל המספרים מאוד גבוהים כבר של המחירות, וזה נעשה על ידי, עשינו את זה על ידי מספר רכישות, שבעצם נתנו לנו את היכולת למצב את עצמנו בתוך השוק הזה, ואני מאמין שזאת רק ההתחלה. היום אנחנו גם בונים יכולות R&D וכן הלאה וכן הלאה, והייתי אומר, מה שקרה בגדות, תראו לעצמכם מצב, גדות יש לו תחום שלם של פעילות, של סחר, הפצה, לוגיסטיקה וכו', של חומרי גלם למגוון של תעשיות בישראל, סמיקונדקטורס, פארמה, תעשיות כימיות, פלסטיקה. כשאנחנו נכנסנו לגדות, מי היה הלקוח הגדול ביותר? זה היה ב-2014, טבע. טבע הוציאה את הייצור מהארץ בשנים האלה. היום טבע, לפי דעתי, אפילו לא בסירייה הראשונה. חל שינוי עצום. ואתה צריך להמציא את עצמך מחדש ומהר. ובעצם הכניסה שלנו לעולם של מוצרי אנרגיה מסוימים, אני לא אכנס מים, יותר מאשר פיצתה על האובדן של תעשיות שבעצם יוצאות מהארץ. גדות אגרו, אני אדלג עכשיו, כי אין לנו מספיק זמן. עכשיו, אולי איזשהו מסר מסוג אחר. הוא קשור מאוד, הייתי אומר, לתרבות, שאני חושב, אני מקווה שיש בטנא, ואני מקווה שתמשיך. התחלתי ואמרתי שאנחנו לא עוסקים ביחסי ציבור. אני חושב שבנוסף אנחנו מנסים לבנות תרבות של עבודה שלצד תקראו לו קור הרוח שנדרש ממשקיעים וכולי, יש בנייה של שותפות. בנייה של שותפות אמיתית עם ההנהלות שאיתם עובדים, עם האנשים שאיתם עובדים, עם השותפים שלנו. אנחנו מצליחים היום לקבל דיל פלואו גדול של חברות מסוג מסוים, משום שאנשים מאמינים שלהיות שותף עם טנא זה דבר נכון. אני אומר בזה אמירה כלשהי על אחרים, יש גם, אני מתאר עצמי, אחרים שהם טובים, אבל אנשים מרגישים ככה. ואנחנו בונים מערכות תגמול. אני גדלתי בעצמי בקיבוץ, אבל אנחנו בונים מערכות תגמול, ואני אומר את זה, ושאני אגיד את מה שאני הולך לומר עכשיו, ועדיין רוב המשפחה שלי היא בקיבוצים, אבל אנחנו בונים מערכות תגמול שיש איתם מרכיב חזק של הצלחה, מרכיב הוני מהותי. אנחנו רוצים שאלה שעובדים איתנו יהיו שותפים בעצם בתוך התהליך, גם של העבודה הקשה, ואני מקווה גם של ההצלחה. ויש שני, כידוע לכם, יש יותר, אבל יש שני תפקידים שמאוד קריטיים לנו, וחוץ מהניהול הכללי, זה הנושא של הניהול הכספי. ואני חושב שקשה לי, קשה להפריז בחשיבות של הגורם הזה, במיוחד לקרן כמונו. אנחנו נשאלים על, מנסים להישען, על מנהלי כספים, ממנהלות כספים כמובן, שהם מקצוענים, דבקים במטרה, ושרואים לנגד עיניהם בצורה חדה את האמת, מבלי לנסות מצד אחד לצבע אותה בוורוד, מבלי לצבע אותה בשחור, אבל כן להיות חלק מה שבתרבות המעט מצ'ואיסטית שלנו קוראים להיכנס מתחת לאלונקה. כן להיות חלק מהמאמץ המשותף ללכת קדימה. אז זה ככה הייתי אומר עיקרי הדברים. אני הייתי אומר עוד הערה אחת לסיום. וזה אפרופו מה שנאמר לפני שאני התחלתי לדבר. עד היום ישראל לא הוכיחה יכולת מצוינת בבנייה של חברות גלובליות גדולות לטווח הארוך. עכשיו ישנה שאלה, ואני לא חושב שאנחנו תורמים ליכולת הזו דרך אגב. כי אנחנו בסופו של דבר גם צריכים לעשות את האקזיט שלנו מתישהו. ואני שואל את עצמי הרבה פעמים למה. למה בתוך תהליכי הצמיחה שיש בישראל, לא קרה לנו מה שקרה בשוודיה עם איקאה, בשוויץ, עם נסלה, עם פיליפס בהולנד, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות. למה זה לא קרה פה? אז קודם כל רציתי לומר, זה לא לגמרי לא קרה, נוצרו פה כמה חברות גדולות, אבל אני חושב שחלק מהתשובה, היא תרבותית. כלומר, בישראל נוצרה תרבות שיוצרת מצד אחד דינמיקה אדירה שעוזרת לנו, ומצד שני מונעת אולי משהו מהכלכלה הישראלית, והתרבות הזאת אומרת, ניכנס עם יזמות, עם טכנולוגיה, עם דבקות במטרה, נקים חברה, והרבה אנשים אומרים ונעשה את האקזיט שלנו. הם לא מחפשים אקזיט של טריליונים או מיליארדים, גם אקזיטים יותר צנועים מסדרים את האנשים, ואני הייתי אומר, הדבר הזה יש לו שתי פנים. מבחינתה של טנא, מה אני רואה? אני רואה שכל שנה, כל שנה, יש 700 סטארט-אפים שמגייסים כסף בישראל. אני לא מדבר על גיוס אנג'לים של 100 אלף דולר, מדבר על גיוסים מהותיים, 700. לעתים זה קצת יותר. מתוך ה-700 האלה, אני יודע שבעוד 3 שנים, יהיו 20 חברות, סדר גודל, שיהיו בדיל פלואו של טנא. ולכן הדינמיקה הזאת, שמצד אחד, אולי פוגעת במובן מסוים בכלכלה הישראלית, מצד שני יוצרת דינמיקה עצומה, שלגופים כמונו, שממוקדים בתעשייה ומחפשים כל הזמן את החברות המעניינות הבאות כדי לפרוץ איתן לעולם, לגופים כמונו יוצרת יתרון. טוב, רע, בעיני המתבוננת. תודה רבה. אם מישהו רוצה לשאול שאלות?
עכשיו, בשביל להיות אג'יל או גמיש וזריז, בעצם אתה צריך גם אנשים נכונים בארגון שיהיו מוכנים לאותה גמישות ואותה זריזות. לפעמים למנהלים זה לא קל שבאים אליהם ואומרים להם, חברים, העולם השתנה. זה לא כבר אסטרטגיה קבועה שאנחנו נרוץ איתה לאורך השנים, כי זה קשה, עולם העסקים משתנה. בכלל, כל העולם משתנה. האם נתקלתם בניסיון שלכם במין התנגדות מצד המנהלים הבכירים שקשה להם בעצם להסתגל לעולם המשתנה הזה?
אני אגיד לך אמירה הרבה יותר קיצונית. ברוב החברות, אני לא יכול להגיד בכולן, מי שלא יודע להסתגל, מי שלא יודעת להסתגל, לא יהיו שם. פשוט לא יהיו שם. גם אתם לא תהיו שם. גם אני לא. אני חושב שבכל רמה, אם אני מסתכל היום על טנא, כן? אז אני קודם כל אתחיל אולי באמירה אישית. אני הגעתי לטנא, אני אגלה לכם סוד, כבר הייתי בן 50. עכשיו, הקפדתי כל חיי, כל כמה שנים לשנות כיוון. גם, ככה זה. אני חושב שזה נכון. ידעתי מהרגע הראשון שללא בנייה של גוף שתהיה בו גמישות, יצירתיות, יכולת לחשב מחדש מסלולים וכן הלאה וכן הלאה, לא נצליח. ולכן גם אנשים, אני חושב, וזה דבר חשוב מאוד לגוף השקעות, יש גופי השקעות שבנויים כולם מפיננסיירים קרי מזג, מה שאמרתי קודם. אבל לגוף כמונו חשוב שיהיו אנשים שבאים מכיוונים שונים, שחושבים אחרת, וחשוב שדעתם תשמע. חשוב לשמור כל הזמן על פתיחות וגמישות, פתיחות וגמישות. רבותיי, מי שיתקע הוא בעולם הזה של, כמו שתיארתי קודם, של תחרות והיעדר צמיחה, הוא תקוע. אין לאן ללכת. אז גם ברמת הארגון שלך זה חשוב, אבל ברמת החברות זה פשוט לעתים קריטי. צריכים, אנחנו מחפשים אכן מנהלים מנוסים, אבל לצד זה מוכרחים למצוא אנשים שיש בהם את הזריזות, הגמישות, ומה שמאוד חשוב, לצד זה שאתה צריך להיות עם מטרה, אתה צריך גם לדעת לזהות את השינויים ולסתות בהתאם. אני חושב שמי שלא יהיה שם פשוט לא יהיה, זה הכל.
המון תודה, לאריה, על הפילים.